דכתיב ושחטה שתים העמיקו ואני מוסר לכולם. כלומר, מה זה ושחטה שתים? שתים זה עבודה זרה. העמיקו ואני מוסר לכולם, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, הם העמיקו משלי. אני אמרתי כל שאינו עולה לרגל עובר בעשה. והם אמרו כל העולה לרגל יתדקר בחרב. כן, כלומר זה בעצם בא לומר שישראל עשו יותר חמור בכיוון ההפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר מי שלא עולה לרגל עובר בעשה. אבל הם אמרו מי שעולה יתדקר בחרב. יותר חמור. כן, מדובר פה על חלוקת הממלכה על ידי ירובעם בנבט. עצם חלוקת הממלכה, לפי מה שלמדנו, זה היה לגיטימי. לא רק שזה היה לגיטימי, זה היה ציווי של הנביא. הנביא ציווה על חלוקת הממלכה. מה שלא בסדר זה ההתפלגות הפולחנית, שירובעם החליט להסיט את ישראל מעבודת השם שבירושלים. ובזה הוא פגע באחדות. אפשר לומר ככה, שייתכן באמת פילוג בבחינת הזהות הלאומית. כל שבט ושבט מהווה כמין מיקרו לאום. לאום בזעיר אנפין. אבל הצד המאחד של האומה, נשמת האומה, זה הצד הפולחני, האמוני, אפשר לומר. ברגע שמחלקים את האומה לשתי מסגרות פולחן שונות, בעצם פוגעים באלוהות, אפשר לומר, במושג האלוהי. יש שאלה דומה בתחום אחר קצת. במאה ה-19 עמדה השאלה של הפרדת הקהילות בהונגריה ובגרמניה. כן, החליטו חלק מהרבנים שהגיע הזמן לחלק את הקהילות היהודיות לשניים, הרפורמים והאורתודוקסים. מי רצה את הפילוג? האורתודוקסים. על זה כתב הנציב מוולוז'ין, שהעצם הרעיון של חלוקת עם ישראל לשניים, זה נעיצת חרב בגב האומה. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה יעשו? הרי הרפורמים יש להם דרישות משלהם. בסדר, אז נסתדר. אבל לא בגלל זה צריך להפוך את עם ישראל לשני עמי ישראל. כן. יש, זה התחיל מזה שהרפורמים בהונגריה הצליחו לשכנע את המלך, במקרה הזה הקיסר פרנץ יוזף, שהיה קיסר אוסטרו-הונגריה, הצליחו לשכנע אותו לכפות לימודי חול ולימוד השפה ההונגרית ברשת החינוך היהודית. אז החרדים בהונגריה ראו בזה משהו נורא והיום, החליטו שהם הולכים למלך ומסבירים לו שמה שהוא גזר על היהודים הוא צודק, אבל מה שהוא לא יודע זה שיש שתי דתות יהודיות. יש הדת היהודית הרפורמית ויש הדת היהודית האורתודוקסית. ומה שגזרת, לא גזרת אלא על הרפורמים בלבד, שהם אגב גם מעוניינים בזה, ולא גזרת את זה על האורתודוקסים. אבל אז היה צריך שעל פי חוק יהיה ארגון הקהילות בנוי משני ארגוני קהילות נפרדים זה מזה, עם מיסים שונים זה מזה. והמלך הסכים, ומזה הייתה הפרדת הקהילות בהונגריה, שאחר כך יוצאה לפרנקפורט על ידי הרב שמשון רפאל הירש, ושלזה התנגד הנציב מוולוז'ין. עד כאן מובן? אז בעצם אנחנו רואים פה משהו דומה, הרעיון של הפרדת האומה לשניים, זה הפשע הגדול. זה לא בדיוק אותו הקשר, כי ודאי שהאורתודוקסים שביקשו את ההפרדה לא רצו לעבוד עבודה זרה, חס ושלום. ויהי בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה. כן, כאן אנחנו מתחילים ללמוד את הפסוקים העסוקים בהתפלגות הממלכה. תנא משום רבי יוסף. עת היא מזומנת לפורענות. ומה זה והיא בעת ההיא? כלומר, יש עת שמיוחדת לפורענות. כן. בעת פקודתם יובדו, תנא משום רבי יוסף, עת מזומנת לפורענות. בעת רצון עניתיך, תנא משום רבי יוסף, עת מזומנת לטובה. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, תנא משום רבי יוסף, עת היא מזומנת לפורענות. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, תנא משום רבי יוסף, עת מזומנת לפורענות. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו, תנא משום רבי יוסף, מקום מזומן לפורענות. מה אתה אומר? נכון. ויום פוקדי לא כתוב עת. לא משנה. יום פוקדי, אז זה יום המזומן לפורענות. כן, כלומר, עצם זה שמציינים נקודה בזמן. זה בא לומר שיש סגולה לזמן, יש סגולה לפירוט, יש סגולה לברכה. גם לגבי מקומות. כן, וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו, תנא משום רבי יוסף, מקום. מזומן לפורענות, בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד. כלומר, יש סגולה לזמן, יש סגולה למקום. כלומר, כשמתרחש מאורע משמעותי בזמן מסוים, אל תאמר שהזמן נקבע על פי המאורע, המאורע הגיע אל הזמן המתאים. אנחנו רואים דבר דומה לגבי תשעה באב. אם כבר יש לנו איזושהי קטסטרופה, אז לפחות שזה יהיה בזמן קבוע. אנחנו מורגלים. בתשעה באב, כן, חורבן, נגזרה גזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה, חרב הבית בשנייה. נלכדה ביתר, נחרשה העיר, גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה, וגירוש גוש קטיף. תמיד זה קורה, כל הדברים, כל הצרות הגדולות, זה קורה תמיד באותו תאריך קבוע. התאריך מלומד. למה זה טוב? זה בא לומר שזה לא מקרי. אם זה לא מקרי, אז אנחנו לא עזובים. כלומר, אם האסונות היו קורים מתי שבא להם, אז היה אומר שעם ישראל נתון חלילה לידי המקרה. אבל לפחות זה קורה כל הזמן באותו תאריך. איזה יופי, לפחות יש לזה איזושהי השגחה, איזושהי משמעות. עד כאן מובן? טוב. מה? מוכרח לבוא, לא, אבל שזה מתאים שזה יבוא. אם כבר זה בא, זה בא בתאריך הזה. יש תאריכים מיוחדים, למשל, ג' באלול. מה זה ג' באלול? היורצייט של הרב קוק. אבל זה גם היום שבו היה הקונגרס הציוני הראשון. כנראה שיש קשר. ג' אלול, יום מיוחד, ההוא יום עד הקגרים. בסדר? מה? הרב קוק עלה לירושלים בג' באלול. כן. מה? זה קו של ההשגחה, לא תוכנית. כלומר, אתה שאלת האם זה הכרחי שזה יקרה. התשובה הייתה שלא. האם התכוונת לשאול את זה שוב? כן, כלומר, זה קשור ליוסף. כלומר, הרי ההתפלגות של יוסף ואחיו, זה היסוד להתפלגות של הממלכה. כלומר, אפשר לנצל את זה. כלומר, ההתפלגות של ממלכת אפרים וממלכת יהודה, הייתה המשך של ההתפלגות בין יוסף לאחיו. האם זה היה הכרחי? תשובה? לא. זה אפשרי, אבל לא הכרחי. אם כבר זה קורה, אז זה צריך לקרוא בעת המזומנת לפורענות ובמקום המיועד לפורענות. בסדר? כלומר, זה פוטנציאל. אפשר לנצל את הפוטנציאל, אפשר שלא לנצל אותו. בסדר? כן. וירובעם יצא מירושלים. אמר רבי חנינא בר פפא, לבריאות. אמר רבי חנינא בר פפא, שיצא מפתקה של ירושלים. כלומר, מה הוא עושה? הוא רוצה לצאת מהחבורה, מכללה של ירושלים. הוא לא שייך יותר לירושלים, לבריאות. אם כן, מה אנחנו מבינים? שכל ההתפלגות של ירובעם מרחבעם, עניינה מהותי. זאת אומרת, זה מחלוקת בין שילו לבין, לבין ירושלים. הסברנו את זה, שהקדושה הירושלמית היא קדושה שדורשת מן האדם להיכנס לפנים מן החומה כדי לאכול בקודשים. אבל קדושתה של שילו, ההפך, זאת קדושה שמתפשטת על ההרים והגבעות, שהרי בשילו קודשים קלים נאכלים בכל הרואה. כלומר, כל מקום שממנו אני יכול לראות את שילו, שם אפשר לאכול קודשים קלים. כלומר, זו קדושה מתפשטת בטבע. והקדושה מתפשטת בטבע תואמת יותר את האופי של שבטי הצפון. שבשבטי הצפון הייתה נטייה לחזור אל המעמד הקדום של עם ישראל, על ימי המדבר. הרי מה הם אמרו? מה לנו חלק בדוד? נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. רצו לחזור לתקופת האוהל, בעוד שמלכות בדוד היא יותר עירונית ביסודה. גם מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית, אנחנו יודעים שהיו יותר ערים באזור הדרום מאשר בצפון. הצפון היה יותר פרוז, והדרום יותר עירוני. לא באופן מוחלט, אבל בכל זאת. מה? יש שאלה? לא, אין שאלה. טוב, בסדר. אז הוא אומר שמה זה יצא מירושלים, זה דבר מדויק. הוא יצא מפתקה או מפתקה של ירושלים. הוא כבר לא רוצה להיות שייך לקדושה הזאת, הטובת מן האדם, להתעלות מן הטבע. הוא רוצה לגלות את הקדושה שבטבע. אם כן, זאת מחלוקת תיאולוגית, תיאולוגית גיאוגרפית, בין הצפון לבין הדרום. הרב יעקב משה חרלפ אומר שזו בעצמה מחלוקת בין החסידות למתנגדות. קדושת שילו וקדושת ירושלים. כן, הוא לא מהחבר'ה, זה הכוונה. לפי מה שהסברנו לפני שני שיעורים, ולכן אתה היית אמור לדעת את זה, אמרנו שלפי הרב חרלב, קדושת ירושלים היא דומה לזו של המתנגדים, ושל שילו לזו של החסידים. כי הרי מה העניין? השאלה היא ככה, האם אני צריך לעשות מאמץ מעל הטבע כדי להיפגש עם הקודש, או שאדרבה, יש עניין לגלות את הקודש בכל. ושני הדברים הם נכונים, יש גם צד כזה וגם צד כזה. ברור. לעתיד לבוא זה יתאחד. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, וכך עוד עץ אחד, ותכתוב לבני ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. היום, האם אנחנו עוברים את זה? אינני יודע. ייתכן שכן. כן, כמו שכתב הרב קוק באגרות ראייה, שלנו ראוי להיות נשמעים לתורתם של תלמידי הגר"א, יחד עם שיחתם של תלמידי הבעל שם טוב. כי השאיפה של תלמידי הבעל שם טוב הייתה לחזור למידת השיחה של עבדי אבות, שהם היו לפני מתן תורה. לא, לא, לא קשור בזה. לא. החסידים. למדרגת השיח. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. טוב, בואו נראה. וימצא אותו אחיה השילוני, אנחנו פשוט לומדים את הפסוקים שמתארים את ההתפלגות. וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. מהי בשלמה חדשה? למה הכתוב מדגיש את השלמה החדשה של ירובעם? אמר רב נחמן, כשלמה חדשה. מה שלמה חדשה? אין בה שום דופי. אף תורתו של ירובעם לא היה בה שום דופי. כלומר, ירובעם הוא תלמיד חכם ענק. אין דופי בתורתו. במילים אחרות, אם אני הייתי חי בזמנו של ירובעם, סביר מאוד שהייתי משתכנע משיטתו. כי כל מה שהוא אמר היה מנומק היטב, עמוק מאוד. אם כן, אי אפשר לעמוד מול ירובעם. כן, זה לא ירובעם, הוא לא סתם איזה בעל מחלוקת קטן ושפל. זה אדם גדול בתורה. והסברות שלו הן סברות עמוקות. אנחנו דיברנו בפעמים שעברו על מדוע ירובעם ידע להוכיח שצריך לעשות את עגלי הזהב על פי התורה. כן, וזה מה שאמרו חכמים, שירובעם היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. מה זה דורש 103 טעמים? מה זה 103? העגל. הוא יודע לדרוש מתורת הכהונה כיצד חייבים לעשות עגל בבית אל ובדן. ולכן אם אני הייתי שומע את הטיעונים שלו, יש להניח שהייתי משתכנע, כי אינני חכם כל כך כמו ירובעם. אני קצת חכם, אבל ירובעם היה סופר חכם. אז היה קשה מאוד לעמוד מול זה. מה?
מי שמתכסה בשלמה חדשה זה ירובעם.
ירובעם מתכסה בשלמה חדשה. שלמה זה בגד ארוך. שאדם לובש, כן, זה כמו סמלה. רק סלמה קוראים לזה. לא יודע מה ההבדל בין סלמה לסמלה. יש להניח שסלמה זה אולי יותר כמו מעיל. כן. על כל פנים, זה כותונת ארוכה. כן, הסלמה. וזה סימן למעמד. כן, סלמה זה כינוי למשרה של הוראה. משרה רבנית, נקראת סלמה. כן. דבר אחר, שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מעולם. מי זה הם החידשו? אחיה עם ירובעם. אם היינו שומעים את דברי התורה שלהם, היינו אומרים, וואו, איזה חידושים וחידושי חידושים נשמעו כאן. שימו לב, אחיה השילוני, הנביא, יש לו תענוג לשוחח עם ירובעם על דברי תורה. מי ושניהם לבדם בשדה? מה זה אומר שהם היו בשדה? אמר רב יהודה אמר רב, שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כעשבי השדה. כן? עשב השדה הוא לא כזה גבוה, לפחות ודאי לא כמו האדם. אז כל תלמידי חכמים שהיו באותו דור הם כלום לעומת ירובעם ואחיה. הם כמו עשבי השדה. ואיכא דאמר, יש מי שאומר, שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה. או. אז זאת אומרת שיש, כפי שאמרנו, לירובעם שיטה. לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. איפה זה כתוב? בספר מיכה. נכון? מה? בספר מיכה. איזה פרק? א', איזה פסוק? י"ד. איך אתם יודעים? זה כתוב למטה. יפה. כן. אז מה זה הפסוקים האלה שמיכה הוא מדבר נגד ממלכת הצפון? אמר רבי חנינה בר פפא, יצאה בת קול ואמרה להן, מי שהרג את הפלישתי והוריש אתכם גת, תיתנו שילוחים לבניו? כלומר, אתם מגרשים את הצאצאים שלו מלמלוך? אמר רב חנינה בר פפא, כלומר, מה בעצם הוא אומר? בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. ולכן יש טענה, הרי דוד המלך לא סתם בן אדם, הוא הרג את הפלישתי, הוריש את גת, ולכן זה לא יפה לעזוב אותו. לא, זה שאלות שפונות לשיעור האחר שיש שם. זה קצת מבלבל. טוב, על מה, מה בעצם הוא אומר? שבעצם הוא אומר את מה שאמר אחיה השילוני, שאי אפשר שירובעם יקבל את כל ממלכת ישראל. כן? בכל זאת, הקדוש ברוך הוא משאיר לרחבעם שבט אחד, למעני ולמען דוד עבדי. איך הדבר הזה נעשה? ירובעם קרע את מעילו ל-12 קרעים. נכון? לא, סליחה, אחיה. אחיה קרע את מעילו ל-12 קרעים. והוא אמר, 10 קרעים אני נותן ירובעם, וקרע אחד יישאר בידי רחבעם בן שלמה. שזה שבט יהודה. אם אני עושה חשבון, 10 ועוד 1, זה יוצא 11. מספר השבטים הוא 12. מה לא ברור כאן? מה עם הקרע שכנגד שבט בנימין? שבט בנימין הוא על הגבול בין שבט יהודה לשבטי הצפון. הוא יכול להצטרף אל שבט יהודה, יכול להצטרף אל שבטי הצפון. בעצם הנביא לא קבע מה יהיה גורלו של בנימין. מה עשה בנימין? פעם פנה לאפרים, פעם פנה ליהודה. מתי פנה לאפרים? בימי שבע בן בכרי. כששבע בן בכרי מרד בדוד, אז הלכו איתו כל השבטים חוץ משבט יהודה, וגם שבט בנימין הצטרף למורדים. כאשר רחבעם, כשירובעם מרד ברחבעם, אז שבט בנימין הצטרף לשבט יהודה. מה הדבר הזה אומר? נאמר לגבי בנימין, הרי בנימין היה נושא הוויכוח בין יוסף לבין יהודה, לא? אותו דבר. יהודה אמר על בנימין, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו של מי? של יעקב. קשורה בנפשו של בנימין. מה הדבר הזה אומר? שבמקום שאליו הולך בנימין, שם נמשכת הנפש של יעקב. במילים אחרות, אם שבט בנימין היה מצטרף לשבטי הצפון, שבט יהודה הוא זה שהיה נעלם מן ההיסטוריה. ואז הייתה ממשיכה ההיסטוריה של עם ישראל דרך שבטי הצפון. אבל מכיוון ששבט בנימין הצטרף ליהודה, מי שעבד מן ההיסטוריה זה שבטי הצפון. ואילו אנחנו נקראים יהודים. כלומר, צאצאי השארית של עם ישראל, שאליה הצטרף בנימין. לכן אפשר להבין מדוע המאבק בין יוסף ליהודה מסביב לבנימין הוא כל כך חריף. יוסף רוצה את בנימין כדי להיות הוא הממשיך, ויהודה רוצה את בנימין כדי להיות הוא הממשיך. כן. לא הבנתי, כתוב, ונפשו קשורה בנפשו. מה, זה לא ברור? כבר לימדנו הרמב"ן עיקרון גדול לגבי כל סיפורי האבות, שהם מעשה אבות, שהם סימן לבנים. מה קשור בין מה למה? לא, יהודה אומר על בנימין שנפשו קשורה בנפשו. נכון? הוויכוח שלו עם יוסף, נכון? הוא אומר, כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי. ונפשו קשורה בנפשו. אבל התורה סיפרה את השיחה הזאת, והיא סיפרה את זה ביחס לסיפורי השבטים. וסיפורי השבטים ידוע לנו שהם מעשה אבות סימן לבנים. מה זה סימן לבנים? שמה שמתרחש שם הוא שורש ההיסטוריה מתרחשת אחר כך. באמת או לא?
בוודאי מה שאתה אומר,
לא, אני רוצה להבין, האם זה ברור לך?
לא ברור.
לא ברור. מה לא ברור מה שאני אמרתי?
שאני יכול ללמוד דבר כזה משיחה. ולא להגיד אולי יש איזה שיחות בין לשבת יהודה לשבת בין ימים ועל זה, זה יהיה משהו שמקושר. אלא בעצם תהליך שעכשיו שבת, פשוט יכול להיות על קבוצה מסוימת.
רגע, עצור. אני רוצה שתבין שאני לא מבין. כלומר, אתה מדבר בשפה שמובנת לך, אבל אתה שוכח להסביר לי מה הנחות היסוד של השיחה שלך. אז תסביר לי מה הנחות היסוד של מה שאתה אומר, ואז אני אבין על מה אתה מדבר.
הרב עכשיו הסביר לנו.
אני הסברתי לך, כן. בנפשו קשורה בנפשו. את ההיסטוריה, כן, מהשיחה של יהודה על בנימין, אני לומד משהו לגבי הגורל של שבט בנימין בהיסטוריה. למה זה לא נשמע לך הגיוני? זה סופר הגיוני. הרי אם אנחנו מבינים שהשבטים הם שורשי הזהות של השבטים, כלומר 12 ילדי יעקב, הם לא אנשים פרטיים, אלא הם מייסדי הזהות של צאצאיהם. עד כאן זה ברור?
כן.
אז יוצא שבנימין ההיסטורי, הבן של יעקב, ממנו אני לומד על ההתנהגות של בני שבטו. נכון? עכשיו, דבר אחד אני רואה שבין יוסף לבין יהודה ניטש מאבק מסביב לבנימין. עד כאן ברור? עכשיו, אם ניטש מאבק בין יוסף לבנימין, כנראה שהוא מאוד חשוב. עכשיו, יהודה מסביר לנו מה מאוד חשוב שם. שנפשו של יעקב, שהוא ראש המשפחה, קשורה בנפש בנימין דווקא. כלומר, מזה אני לומד שההיסטוריה של זרע יעקב נמשכת אחרי מיקומו של בנימין. נכון, של כלל האומה. ולכן כל אחד רוצה להיות ההמשך של יעקב. ולכן כל אחד רוצה את בנימין אצלו. כמו שאנחנו רואים למשל היום, שהמאבק בין תנועות שונות באומה זה על נפש הנוער. כן, הרי בנימין הוא הצעיר, וכולם רוצים את הצעיר אצלם. כן, זה רוצה את הצעיר, זה רוצה את הצעיר. בכל המאבקים שיש, תמיד פותחים פעילות לנוער, תנועות נוער וכדומה. הכשרת הנוער לצוערי מדינת ישראל, צוערי משרד החוץ וכדומה. כלומר, כל אחד רוצה, וזה הגיוני, כן, לשמור את העתיד בשבילו. כן, הצעירים הם העתיד, ולכן יש תמיד מסירות נפש על תפיסת הנפש של הנוער, נכון? זה בדיוק הניסיון לנכס את בנימין אל אידיאולוגיה מסוימת. כן. חלק מהעם יצא מההיסטוריה. נכון. נכון, נכון. זה מזעזע. כלומר, אם בפילגש בגבעה עשו כל המאמצים כדי שלא ייקרא את שבט מישראל, הנה פתאום אחיה השילוני מכרית 10 שבטים מישראל. איך זה אפשרי בכלל? נכון? עד כאן שאלתך? תשובה, עושים מה שאפשר. אבל, אני לא יודע אם זה הכרחי, אבל זה, כן, אחרי ההתנהגות של שלמה, נגיד, חוסר היכולת להקים זהות אחת לעם ישראל, אז היה הכרח לחלק את המדינה לשניים, לשתי מדינות. שתי מדינות לעם אחד. איך אני יודע שזה שלמה השם ולא רחבעם? כי זה כתוב בדברי אחיה השילוני על שלמה, בספר מלכים. אז לכן, אני מוכרח, נגיד ככה, מקובל עליי מה שהתנ"ך אומר. אתה רוצה להציע אפשרות אחרת? אין לי בעיה. כן, מה אתה אומר? יפה, יפה. כן, יעקב ובנימין הם השניים שנולדו בארץ. נכון.
נכון.
מה זה? המקדש בחלקו של... לכן המקדש הוא בחלקו של בנימין. כן. בין כתפיו שכן וכו'. אתה יכול
להזכיר מה אמר שבנים על שבטים בנימין?
אחיה השילוני אמר לשלמה שהוא לא בסדר, בגלל שהוא נטע אחרי נשיו, ולכן הקדוש ברוך הוא הודיע לו שממלכתו תחולק. בסדר? כן.
אם הוא אומר ששורש, שבנימין זה
שורש הישראליות,
למה יהודה
המשיח צריך לדעת
מיהודה
ולא מבנימין? אם ככה, בנימין
היה צריך את המקור
הישראליות, לא? היה צריך להיות אם כן שהמשיח יבוא מבנימין. נכון. אז למה הוא בא מיהודה? תשובה, הוא לא בא מיהודה. הוא בא מיהודה ומדן. אמו מדן ואביו מיהודה. כי אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים משבט דן, והמשיח צריך לגלות את כלל ישראל. אז זה אופן אחר של חיבור האומה.
אוקיי?
כן, ביהודה ודן. יהודן, משהו כזה. בסדר. כן. למה כל העם נענש בגלל אדם אחד זה שלמה? כל העם לא נענש בגלל אדם אחד. העם נענש על חטאתו, על חטאותיו. עכשיו מי שאפשר את החטאים האלה, מי שנתן את המסגרת הפוריה, הקר הפורה להופעת החטאים האלה זה שלמה. כי ברגע ששלמה עבד עבודה זרה, לא בדיוק עבד עבודה זרה, נתן מקום לדבר הזה בממלכתו, אז הוא חידש את הפירוד. אם יש פירוד תיאולוגי, אז יש גם פירוד פוליטי. זה הולך ביחד. עד כאן מובן? טוב, מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך. אמר הרב חיננה בר פפא. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, ואין אבי ולה הקדוש ברוך הוא שנאמר הלא הוא אביך קניך, ואין אמו אל הכנסת ישראל שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר הוא לאיש משחית? חבר הוא לירובעם בן נבט שישחית ישראל לאביהם שבשמיים. הבנתם? מה? כלומר, אתה אומר כנסת ישראל זה של הרב קוק. כלומר, לפי דבריך, יש כאן ראייה לקדמותו של הרב קוק, שהוא נכתב, שהוא כתב את דבריו עוד לפני הגמרא. אז יש לנו שתי אפשרויות לפי דבריך. או לומר שהתלמוד הוא מאוחר מאוד, שהוא העתיק מן הרב קוק, או אפשרות נוספת שהרב קוק היה באמת הרבה יותר קדום ממה שחשבנו, הוא היה לפני הגמרא. זה שתי האפשרויות העולות מההנחה שלך. אינני יודע מה לבחור. יש לי, ליבי אומר לי שכנראה צריך לדחות את ההנחה שלך, ולניח שהמושג כנסת ישראל אין מקורו ברב קוק, אלא הוא קדום. בסדר? טוב. אז עכשיו בואו נראה קצת מה זה אומר כל הדברים האלה. מי שנהנה מן העולם בלי ברכה, אז הוא כמו ירובעם בן נבט. וואו. קשור אבי ואימו, כנסת ישראל, קדוש ברוך הוא, מה זה עושה פה כל הדברים האלה? מה זה הנהנה מן העולם בלא ברכה? למה שאדם יהנה מהעולם בלא ברכה? זה לא יפה. אז למה שהוא יעשה כזה דבר? כן, אולי נסביר את זה אחרת. הרי אתה קיבלת, ברור שאתה צריך להגיד תודה, לא? אבל כשאני אומר, ברוך אתה השם מקרינו ואלך העולם בורא פרי העץ, מה זה? אני אומר את זה, נכון? אבל יש גם הודעה, יש גם הכרה, אני מכיר בזה שהוא המקור. כן, אז מדוע שאני לא אעשה את זה? הרי איך אומרת הגמרא במסכת ברכות? סברה היא, הרי זו סברה פשוטה שאי אפשר לאדם ליהנות מן העולם בלי ברכה, בלי להודות על מה שהוא קיבל. כמו שראינו אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה לו אוהל, פתוח לארבע רוחות, אנשים היו באים, ואברהם היה נותן להם לאכול, ואומר להם להודות למי שנתן להם את האוכל. כשהם רצו להודות לאברהם, אברהם היה אומר, לא, לא לי, אלא למי שברא את העולם, תודו. כן, ניסה להבין למה אברהם אבינו עבר דרך האוכל ולא דרך ראיות פילוסופיות. אבל, על כל פנים, מה שאברהם רצה ללמד, שאם אתה נברא, אתה יודע שאתה מקבל את החיים שלך מבחוץ. אם אתה מקבל מבחוץ, עליך להודות למי שנתן לך את החיים האלה. בואו, אז זה דבר מובן מאליו. לכן נשאלת השאלה, למה שאדם ירצה לאכול מהעולם הזה בלא ברכה? וכאן צריך קצת להרחיב. מה הברכה עושה? מה היא?
קונה.
יש עוד הסבר?
משנה.
תוספת ברכה. מחברת. כל הדברים שאתם אומרים זה נחמד, הגמרא במסכת ברכות אומרת שהברכה מחללת. מוציאה מקודש אל החולין. כל זמן שאני לא ברכתי, המאכל הוא קודש, הוא לא שלי. וזה מה שאמר, לשם הארץ ומלואה. כל מה שיש בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב, השמיים שמיים לשם והארץ, נתן לבני אדם. אומר התלמוד, זה לפני ברכה, זה אחרי ברכה. לפני ברכה זה של השם, אחרי ברכה זה שלך. במילים אחרות, הברכה מחללת. בניגוד למה שמקובל בכל הסרטים החמודים על אמריקאים מלאי רגש, שמברכים לפני האוכל ואומרים כל מיני מילים, והם מתכוונים לקדש את האוכל. אם אתה מקדש את האוכל, אם אתה אוכל קודש, אתה עובר על איסור מעילה. אתה מועל. איך הכהנים אכלו? הכהנים אכלו, אומר התלמוד, בגלל שהם שלוחי דרחמנה. הם השליחים של הקדוש ברוך הוא, בשביל לאכול, בשבילו. ברור? יוצא לפי זה שכאשר אני אוכל קורבן, או אני אוכל קודש, אני מוזמן לסעודה אצל ריבונו של עולם. אני אוכל משולחנו של מקום. כן, אומרים, תבוא, תאכל אצלנו. אני לא קדוש, כן, אבל אתה מהמשפחה, בוא תצטרף. מה שאין כן, כשאני מברך על מאכל שהוא של חולין, הוא בהתחלה באמת גם קודש, כי הוא לא שלי. אבל ברגע שאני מכיר בזה שהוא ניתן לי, אני הופך אותו ללגיטימי אליי. כלומר, הקיום שלי הופך להיות קיום לגיטימי, ואז אני יכול לקחת מתוך הקודש הזה לחלל אותו. כלומר, הברכה הראשונה עושה פעולה של חילול, והחילול הוא המאפשר לאכול. בסדר? מה? אני לא הבנתי, מה? זה בדיוק הפוך. זה ככה הגמרא אומרת. אני מקובל עליי מה שהתלמוד אומר. אני יהודי אורתודוקסי. כי פשוט מאוד. כי איך יהיה מותר לאכול מה ששייך לריבונו של עולם? למה? זה לא הבנתי. אם אתה לא היית מברך, הייתי שואל אותך רגע, רגע, של מי התפוז הזה שאתה לוקח? או הגס הזה? או הקורנפלקס? איך אתה קונה? זה לא שלך. איך אפשר לקנות דבר שהוא לא שלך? של הסופרמרקט. אבל מהסופרמרקט זה גם לא שלו. זה של מי שברא את העולם. נכון? אז איך אפשר לקחת את זה? מי יתיר לך בשביל הנאה הפרטית שלך, האישית שלך, להשתמש בעולמו של הקדוש ברוך הוא?
רגע, זה לא מחזיר את כל בעצם האמצעים עד שזה מגיע לזה, אבל מצד אחד יש לך גם את ה...
אבל נגיד, גם מי שיצר את הקורנפלקס בתהליך מסובך, מי נתן לו את האפשרות לעשות את כל התהליך המסובך הזה עד שזה נהיה קורנפלקס? זה גם מי שברא את העולם, לכן אני לא יכול ליהנות כל זמן שאני לא עושה פעולה של חילול.
אז באיזה מצב ממש תפיסה עמוקה של החיים, כדי
להשיג את... אתה אומר שזה דורש תפיסה עמוקה של החיים.
כן.
אז מה אתה אומר? חשבת שזה יהיה קל והתברר שזה קשה, אבל זה תואם את דברי רבותינו המפורסמים, שהחיים לא פיקניק. נכון. כלומר, אז מה אם זה קשה להבנה? אבל זה אמיתי. עכשיו, כן. הקומוניזם טוען שבאופן בסיסי, הבעלות, הרכוש, היא גזל. זה גזל. נכון? אבל גם כוחות הייצור זה לא שלך. ריבונו של עולם נתן לך את אמצעי הייצור.
ואז בגלל שאני מרקס, אני יכול להגיד שזה כן שלך,
כן? אם תברך, אז תברך, תברך. תכיר שזה ניתן לך במתנה, ואז אתה יכול להשתמש בזה. עכשיו, זה בדיוק העניין. מה קורה אחרי זה? כשאני גמרתי לאכול, אני מברך את ברכת המזון. בשביל מה אני עושה את זה? אני שואל, למה זה כתוב בתורה? כן, מניטו תמיד היה אומר, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. ולכן צריך לברר למה זה אמת. בסדר? אז אני שואל, למה התורה ציוותה לברר ברכת המזון? מה זה נותן?
לסובה.
מה לסובה? נו. אני מברך, אבל מה עושה פעולת הברכה? מה היא עושה למאכל? כן. אם הברכה הראשונה חיללה את המאכל, אז הברכה האחרונה, מה היא עושה? הרי המאכל כבר נאכל. מקדש אותו, יפה. כלומר, הוא עובר מקודש לחול ומחול לקודש. מה ההבדל בין הקודש הראשון לקודש השני? הקודש הראשון היה הקדושה שבטבע. הקודש השני זה הקדושה שבנשמה. מה יותר עליון, הקדושה שבטבע או הקדושה שבנשמה? לא פשוט, קשה להכריע, אבל ניתן לומר שמבחינתו של האדם, אחרי שזה עבר דרכי וזה עבר לקדושת הנשמה, המאכל עבר עילוי שלא היה לו מקודם. יוצא לפי זה שאמירת ברכת המזון היא אידיאל. אידיאל, איזושהי טובה שאני עושה למאכל. הברכה הראשונה מאפשרת לי בשקט ליהנות. הברכה השנייה או האחרונה היא מאפשרת לי להעדל, למשון אידיאל, את מה שאני אכלתי. כן.
מה? שיחיה,
לא יודעת כן, הבעיה היא שהאדם איננו רשאי להשתמש בקדושה שבטבע. כי זה לא שלו. וזה בדיוק מה שעשה ירובעם. ירובעם, הוא רצה ליהנות מן העולם בלי ברכה, לא בגלל שהוא היה סתם נהנתן. הוא בעצם רצה להצטרף אל הקדושה שבטבע, בלי לעבור דרך הממד המוסרי. לכן מי שאוכל מן העולם, נהנה מן העולם בלי ברכה, הוא חבר לירובעם. כן, מה אתה אומר? כן, אפשר לומר. להשתמש במכונית. אז מה השאלה? אין ברכה על שימוש במכונית. מה? שעשדי כל צורכי. אז יש ברכה על המכונית. כן, כל הצרכים שלי כלולים בשעשדי כל צורכי. הנה, הוא פתר לנו טובה. כן.
מה שמובן שצדיקים אוכלים והאכילה שלהם היא בעצם מקדשת.
האכילה מקדשת.
האכילה עצמה, לא דווקא ברכה הברכות.
נכון. כלומר, הוא לוקח חולין, וזה שהוא אוכל זה מתקדש בקדושת הנשמה שלו. אז צריך קודם כל שיהיה חולין. אז בעצם זה היה אומר, אולי שהיה צריך לפתור תלמידי חכמים כאלה, או צדיקים כאלה, מברכה אחרונה. ברכה ראשונה הוא לא יכול, אבל ברכה שנייה אולי היה אפשר לפתור אותו מברכת המזון. אפשר. כן? מה? נו. נו.
‫שיש לך נשמה.
אני רוצה להבין. אתה שואל למה אכילה זה קורבן? לקדושה נשמתית.
ואנחנו רואים שהפעולה של האוכל זה להקריב קורבן.
נכון.
כי השולחן זה המזבח. זאת אומרת, זה כאילו לא מבחוץ לבפנים, אלא מבפנים
ובחוץ. רגע, למה זה בחוץ? למה? הקורבן זה לא בחוץ, זה בפנים.
כן, אבל זה פעולה של לתת, פעולה של לקחת.
אני נותן. אני נותן על גבי המזבח. איזה מזבח? המזבח שבי. אני עכשיו מעלה את זה למעלה. איך? אני אומר דברי תורה. כלומר, אני אכלתי, עכשיו יש לי כוח לומר דברי תורה. לפני כן לא היה לי כוח. עכשיו יש לי כוח. אז בעצם העליתי את זה. למשל, אני מצרף, או נגיד, אני מצרף את זה אל מעלת האדם, באשר הוא אדם. יש לאדם סגולה מיוחדת. כן, זה בכלל מתאים, אבל אפשר להבין גם, אבל אם זה אכילה בשבת. אם זה אכילה בשבת, אז זה מקצת קדושת הזמן. הרב צבי יהודה קוק בליל שבת לא היה אומר דברי תורה על השולחן, אלא רק היה מספר סיפורים, כדי שלא יחשבו שמעלת הסעודה היא מצד דברי תורה הנאמרים בה, אלא הוא רצה שידעו שזה מעלה של מצוות הסעודה עצמה, מצד השבת. אז יכול להיות שגם תלמיד חכם נקרא שבת. זאת אומרת, תלמיד חכם עצם זה שגם הוא לא אומר דברי תורה, אבל זה האדם האמיתי. אז בזה שהוא אוכל, הוא מעלה את המאכל למדרגתו. זה? כן.
אמרת שזה נקרא גזל, אבל השאלה אם בעצם הפירות נמצרים והכל, והצבעים משתנים כשהאדם יראה, זה בעצם יכול לקחת את זה באיזושהי פינה. אתה רואה שבעצם הטבע גם, נכון, יצאת החוצה אל הפועל למען האדם, משנה את הצבעים של הבי ירוק לאדום, או יצא רוק, איזה בלם, לא משנה מה. אז איך אנחנו יכולים להגיד דווקא את כל התהליך הזה שזה כמו גזל, אבל בעצם אתה רואה שבעצם זה חסד של הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד משהו אחר. אתה רוצה להגיד שזה גזל, אולי גזל על זה שלא מכיר טובה, אבל לא על עניין של דברים אחרים.
ולא ש?
דברים אחרים, כמו למשל שלקחתי איזשהו, כמו שאתה אומר.
לקחת קודש.
קודש לזה, למה?
לקחת דבר שהוא קודש.
אבל הוא נתן לי.
איך הוא אמר, איפה הוא נתן לך? הוא הביא אותך לעולם, הוא רוצה, אם כן, הוא רוצה להחיות אותך, לכן הוא רוצה שתחלל. כי הרי מה זה לחיות? החיות של הקדוש ברוך הוא ממלאת את הכל, אז אין לי קיום. אם אני כל הזמן מקבל חיות מריבונו של עולם,
אז אין לי עצמיות,
אז אני לא חי. דווקא הניתוק זה התחלת החיות. לכן האדם צריך להיות מנותק. ומתוך כך, הוא יכול להעלות את הכל למדרגת הנשמה. כן. מה קורה בה?
מתיש החסידי, שהרי באוכל את הלכת,
כולם
עושים אחרי
הלכת. מה שקורה בתיש החסידי, שמדובר על אדם קדוש, ואדם הקדוש הוא אוכל, ואכילתו היא בקדושה, יוצא שכל המאכלים מקבלים ערך מכוח זה שהוא אוכל אותם. השאלה הגדולה היא למה הוא משאיר. אתה צריך לאכול את הכל.
וגם זה לפני זה הקדוש, מה עכשיו?
לא, זה קדושת האדם. כלומר, הוא ברך, הרבה, הוא מברך, לכן הוא חילל את זה. עכשיו הוא אוכל, הוא מקדש את זה. כן, אבל הוא השאיר את זה לחסידים שלו, שקשורים אליו. זאת אומרת, זה כאילו שהוא אוכל. הם מצטרפים אל האכילה שלו. כן, זה כמו עם הדובדבנים. כן, שהרבי מקבל צלחת מלאה בדובדבנים, והוא אוכל את כולם בלי לבדוק. בסוף הוא משאיר שלושה. ואז כולם רצים, פותחים את הדובדבנים ומוצאים שם תולעים. ואומרים כמה גדול הרבי, שדווקא שלושת הדובדבנים המתולעים הוא לא אכל. אתה צוחק, אה? מה? כי אתה והרבה, אתם נשמה אחת. אוכלים ביחד, הרי כתוב גדולה לגימה, שמקרבת את הלבבות. כן? כלומר, אוכלים ביחד, אז אנחנו גוף אחד. זה כמו תלמידי הנביאים שהיו אוכלים אצל שמואל הנביא. כן. למה הגויים לא מברכים? זה לא בסדר. בשולחן ערוך כתוב, שאם אדם שומע ברכה מגוי, חייב לענות אמן. כלומר, אנחנו מצפים מן הגויים לברך. אמר לי גוי אחד, מלומד מאוד, אמר לי, אנחנו הגויים, הוא אומר, אבל רק אני יכול להגיד לך את זה, אומר, אנחנו הגויים, כמו בהמות, אוכלים לי לברך. איך הוא אמר לי? זה קצת מורכב, מזה ארץ הוא. במקור הוא מיפן, בסדר? שהגוי יברך על השרימפס. כן, בוודאי. אם הוא יאכל שרימפס, שיברך, מה הבעיה? מה הברכה שמברכים על שרימפס? לא יודע. מה? לא יודע. מה? אה? לא שומע.
זה קצת, אני לא רוצה.
זה בדיוק הפוך מהעניין של לחם הקודש. כלומר, מה שהגויים עושים, הם רוצים לאכול מן המאכל בקדושתו. ולכן הם עוברים על איסור מעילה. ואילו אנחנו מעוניינים לאכול, ליהנות מן המאכל בחילולו. לכן מברכים. זה בדיוק הפוך. ברור? עד כאן להיום. רגע, לא, זהו. עכשיו אנחנו עוברים עוד מעט לשיעור בספר אורות.